Fica dali. אני כאן קורא באמצע הפסקה. וראוי לבאר ועוד יותר באים בשנים את ערכי הטובות הרבות שיד לנו החונן ורחום יתברך כעת מנחלת השם בנים בכל קניין, ובפרט נועם החוכמה ונחת רוח של עשיית טוב החסד והיכולת לזה. כמו כן, אין אנו יכולים לצייר את גודל הטובה שעתיד להנחילנו בלכתנו בדרכיו לטוב לנו. וכן יעדו לנו כל הנביאים כמעט וחז"ל, והשכל הישר משיג במיטת הדבר ההוא. כלומר, אני מבין שילד קטן איננו מבין למה זה טוב לו, כשהוא יונק שדיים, האם זה טוב להיות חכם. הוא לא מבין, כי הוא מבין רק דבר אחד, הוא יונק. ולכן גם יש להניח שגם עכשיו, שאנחנו קצת יותר חכמים, קצת יותר מתורבתים, אנחנו לא יכולים להבין את מהות הטוב שמיועד לנו בזה שאנחנו מקיימים תורה ומצוות. לא יכולים להבין. אבל מקום השאלה היא לפום ריאתה, כי כל מה שתגדיל ותאדיר את עניין הטוב הגדול, אבל סוף כל סוף, איך תהיה מגמת פנים של כל פועל אל טוב שהולך לו לא. כן, אבל מתי זה מתחיל להיות קשה? כשאומרים, אתה תעשה את זה לא למען עצמך, אלא למען מישהו אחר. אני צריך לעבוד את השם כדי לעשות נחת רוח לא, אבל לא לי. זה באמת, השכל כבר לא מתחיל להבין. כי סך הכל, כל אדם אוהב את עצמו. ואתה אומר לי לעבוד לא למען עצמי, אפילו להיות מוכן לוותר על עולם הבא. למשל, על משה רבנו, או שאתה סולח לעם ישראל, או שאתה מוחק את העולם הבא שלי. מה יקרה עם העולם הבא שלך? לא אכפת לי. אז מה זאת אומרת לא אכפת לך? איך אפשר להבין את זה? איזה מין טוב... כלומר, זה לא רק שהאדם הוא אגואיסטי ורוצה את טובת עצמו. הרי אתה מאמין שהשם הוא טוב. לכן הוא רוצה שיהיה לך טוב. אז איך הוא מבקש ממך לוותר על הטוב? סתם, מבחינה לוגית זה לא הולך. זה מובן? הבנת את הקושיה? כן או לא?
כן,
מצוין. אבל כאשר נתיישב מעט נראה שדרך השכל הוא שאין לו שלמות כי אם עם היושר. והשכל עם היושר הוא שלמות הנפש, כמו שהחיים עם כל צורתי החיים הוא שלמות הגוף. נראה שאין ראוי כלל לאדם בן דעת שיהיה עובד את השם יתברך זולתי מאהבה ולעשות נחת רוח ליוצרו למלא רצונו הקדוש. אף על פי שזהו עצם רצונו שיבוא האדם לכלל השלמות הגדול והנכבד מאוד, מכל מקום, אין המעשים ראויים שיפנו כאילו לתכלית עשיית רצונו בלבד. כן? וכלומר, השכל עצמו מחייב שדווקא האדם לא ירצה את טובת עצמו. ההסבר הוא פשוט, אולי קצת נקצר. זה נכון שריבונו של עולם חפץ בטובת האדם. אבל אין טוב לו לאדם, אלא להיות דומה לבורא. והבורא איננו חפץ בטובת עצמו כביכול, כי אם בטובת האדם. כלומר, בטובת מישהו אחר. אם כן, אין טוב לו לאדם, אלא להיות חפץ בטובתו של מישהו אחר. זאת אומרת, שזה טוב לי לא לרצות את טובתי. וזה הטוב היותר גדול. במילים אחרות, במושגים של התלמוד, האם העבודה היא צורך גבוה או צורך אידיוט? שאנחנו עובדים את השם, בקורבנות למשל. האם אנחנו עושים את זה למען השם או למען עצמנו? התשובה היא, העבודה צורך גבוה. הגמרא אומרת, זה טוב לקדוש ברוך הוא כביכול. הקדוש ברוך הוא לא צריך. אבל אם זה היה צורך אידיוט, זה היה רע לי, כי זה היה הופך להיות טובת עצמי. לכן סידר השם יתברך שהעבודה תהיה לצורכו, כי זה הדבר הכי טוב לי. כלומר, זה שהעבודה היא צורך גבוה, זה הצורך האמיתי של האידיוט. לא, כי האידיוט האחר הוא גם אני. ולכן זה צריך להיות מחוץ להוויה בכלל. לכן צריך להיות צורך גבוה בלבד. לא, לא, כי אין האדם פועל באופן שזה יהיה צורך סתם. צורך מישהו. צורך זה מניח שיש מישהו שצריך.
לא, כמה שזה יותר סתם, זה יותר צורך כללי.
אבל זה לא מרומם אותי מבחינה מוסרית. כי אני מבחינה מוסרית קודם כל מעוין בצורך שלי. במהלך ההתפתחות של האדם. זה נכון שבמהלך האחרון זה כמו שאת אומרת. כן, כן, נכון. בסופו של דבר, טובת עצמי, טובת השם זה אותו דבר. אבל זה בסוף. במובן? בסוף יש רק טענו, גיליון, נכון. הנה פה, אני כאן קורא שוב במוסר אביך, בעמוד ממחת, ומעטה בין תבין, כי מה שאמרו לנו בדברי חכמים, עבודה צורך גבוה, והחכם מכל אדם קנה שלמה, ברוח הקודש אמר, כל פועל השם למענם, וכל מה שברא הקדוש ברוך הוא לברא אלא לכבודו, שאמרו חזל. מזה נראה שהכל ברא בשבילו יתברך. שלכאורה דברים קשים לשמוע מצד השכל ומצד שנראים חס ושלום כמרפים עניין העבודה מאהבה, שהרי העבודה מאהבה תיבחן לפי גודל כוונת המטיב לטובת המקבל, כמו שהוא העריך לבאר החסיד בחובת הלבבות בשער עבודת האלוהים. וזולת זה יהיו לפומריית הסותרים למה שכתוב, עולם חסד ייבנה אם צדקת מה תיתן לו. כן? כי לכאורה זה סותר את זה. איך יכול להיות שאני צריך לעבוד למען השם כשאני יודע שאני לא יכול לעשות לו כלום? אז זה מרפא אותי מעבודתי. וכי יוצא בזה בדברי חכמים. אבל אחרי ההבנה השלמה, אין הדבר מתבאר בשלמות, כי אם דווקא על ידי שני מיני המאמרים יחד, שבוודאי חפצו יתברך להיטיב, אבל הטובה האמיתית והגדולה הנפלאה, ואחרי שאין זולתו יודע שלמותו וכבודו יתברך שמו והתנסה, יודע הוא שאין שלמות יותר גדולה ושווה כלל לשלמות השגתו ורצונו, רצה לזכות בזה את נבראיו, כי כל שלמות זולתו בטלה במציאות נגד זה השלמות הגדול והקדוש אחרי ידיעת האמת. על כן יצר אותנו באופן שנמלא ונשלים רצונו. אם כן, זהו גודל החסד שאין לו ערך והם של כלל. ועל כן ודאי עולם חסד ייבנה, ואם נצדק מה נפעל לו מצד עצמו, לולא שחפץ לזכותנו בזאת המעלה של מילוא רצונו. ואם כן, הביאור של עומק החסד הוא שהכל ברא לכבודו וכל פועל השם למענהו והעבודה צריך לבוא, ברוך השם לעולם אמן ואמן. הבנתם? הקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו, אבל הוא רוצה להיות צריך אותנו. למה הוא רוצה להיות צריך? כי זה טוב לנו שהוא יהיה צריך לנו. נכון. נכון. אבל הכוונה שלי היא לא כזאת. הכוונה שלי זה להגדיל שמו. והוא יודע שזה... נכון. כן, כמו שסיפרנו פעם עם רבי זושה. אתם זוכרים את הסיפור? על האישה שרוצה שיהיה לה ילד?
מה את ספר?
מה? יש אישה הולכת לרבי זושה. היא רוצה... מה?
רבי זושה?
כן. היא רוצה שיהיה לה ילד. מתחיל להתפלל שיהיה לה ילד. ואז הוא שומע קול מן השמיים שאומר לו, זושה, אל תתפלל כי אני לא רוצה שיהיה לה ילד. אז הוא ממשיך להתפלל. אז אומר לו הקול, אם תמשיך להתפלל, יהיה לה ילד ולך לא יהיה עולם הבא. אז הוא, סוף סוף אני אוכל לעבוד לשם שמיים. ממשיך להתפלל. ואז הקול אומר לו, זושה, תיזהר, את הילד שלה היא תקבל, ואת העולם הבא שלך אתה תקבל בכל זאת. לא, ואז הוא המשיך כמובן. אז זה בעצם מה שרציתי לברר פעם שעברה והזכרתי במוסר אביך. מי שרוצה להעריך בזה יעיין בספר עבודת הקודש לרבי מאיר בן גבאי חלק התכלית. שם הדברים התכלית, הדברים שם מבוארים ביותר אריכות. מה? מה זאת אומרת? בספרד במאה ה... מסוף ה-14 תחילת 15. למה לא? אלא הקדוש ברוך הוא אמר לו, מי אשר חטא לי ימחנו מספרי. לא, אבל משה רבנו זה לא סתם בן אדם, הוא מציע, כן? אני מוותר. הוא מבקש את זה, זה תפילה. הוא לא יכול להיענות לתפילתו. הוא מתפלל. הוא מקווה שהתפילה הזאת תיענה, שימחק לעולם הבא. כן, ניתוק יחסים. או שאתה סולח, או שאני מנתק יחסים. אני ברוגז. צריך להבין את זה. אלא כנראה שמשה רבנו, דעתו זה דעת המקום.
אבל מה שאני אומר,
כן, אז זה מה שאומרים, הוסיף משה יום אחד מדעתו. כן? מה פתאום משה מוסיף יום מדעתו? כי הוא הדעת של המקום. הוא דעת המקום. סוד הדעת. לכן מה שבא לו. זושה, עם א' 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 זה
ככה
טוב, זה עד 4:30, נכון?
זה עד 5.
מה פתאום? בטוח? זה עד 4:30. אז מה? אז כן או לא? יש לנו עוד 15, אז נלמד פרק ה'. אומנם להבין עיקרו של עניין התוספת וריבוי ברכה בעולמות על ידי מעשי האדם ומהות העניין צורך העולמות לזה. כן, כלומר מה שאמרנו שאדם מוסיף הרבה ברכה בעולם. אז על מה זה בנוי? זה בנוי, נראה, הנה רזל אמרו בברכות דף י' עמוד א', הנה חמישה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד. כן, הרי כתוב 5 פעמים בספר תהילים ברכי נפשי את השם. ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמולי. ברכי נפשי את השם, הללויה. וכולי, כן? אז כתוב 5 פעמים, ברכי נפשי את השם. לא אמרן, אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, וכנגד הנשמה. יש 5 דברים שמשותפים לנשמה ולקדוש ברוך הוא. ולכן ברכי נפשי יחד עם השם, את השם. מה הקדוש ברוך הוא? מלא כל העולם. אף הנשמה מלאה כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? אף הנשמה רואה ואינה נראית. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? אף הנשמה יושב בחדרי חדרים. וכו', 5 דברים. וכן אמרו בויקרא רבה פרשה ד' ודברים רבה סוף פרשה ב' ובמדרש תהילים מזמור ק"ג ובתיקונים ר' תיקון י"ג. וכמו, כן, כל המדרש הזה, שבברכות מופיע בכל המקומות האלה. וכמו שיבר בראייה מאמונה, מה? זה חלק מהזוהר. כן. וכמו שיבר בראייה מאמונה, גם זה חלק מהזוהר, פרשת מנחס, ר' מ"ז ב' ור' מ"ח א'. וזה גם מבואר בעץ חיים, שער הפנימיות וחיצוניות, סוף דרוש י"א. וזהו שאמרו חז"ל במסכת ראש השנה, כ"ד ב', ובעבודה זרה ג' ב', מברייתא. כל הפרצופות מותרים חוץ מפרצוף אדם. זאת אומרת, מותר לעשות פרצוף בפיסול, פרצוף של כלב, של אריה, של נמלה, מה שרוצים אפשר לעשות, חוץ מפרצוף של אדם. ומפרש טעמה, מה הסיבה, דכתיב שנאמר, לא תעשון איתי אלוהי כסף. מה זה לא תעשון איתי? לא תעשון אותי. זאת אומרת, שפרצוף האדם הוא התגלות השם. הפנים. הפנים. כן, זה אסור. וכן מצינו בזוהר יתרו, כלומר, זאת אומרת, בפנים של האדם מתבטא הפנים. והפנים זה הנשמה, והנשמה היא דומה לקדוש ברוך הוא. מעניין, יש בעברית ביטוי, כן? פנים, לשון, פנים, זה חיצוני, זה פנימי. יש בספר דת תבונות להרמח"ל. יש שם איזו שאלה שנשאלת, הרי אנחנו יודעים שיש מדרגות ברוחניות, יש מדרגות בגשמיות. אז האם יש מדרגה אמצעית בין הגשמיות לרוחניות? האם יש כזה דבר?
משהו קצת מזה וקצת מזה.
כן. הנשימה זה גשמי. אז שם התשובה של הרמח"ל זה הפנים. זיו הפנים, יותר נכון. זיו הפנים... זה דבר שהוא לגמרי גשמי ולגמרי רוחני כאחד. אז בפרצוף אני פוגש את הפנימיות של האדם.
מה? מה זה זיו
הפנים? ההערה שיוצאת מהפנים של האדם. נכון, נכון. תלוי איזה סוג פסל. יש פסל יווני שבו אין זיו כזה. יש פסל מצרי שבו רואים את הזיו הזה. מי שיצא לו לראות פעם פסלים מצריים יכול לראות את זה. ביוחד באומנות האפריקאית. זה מאוד בולט. איך שיש מסוגלות לתפוס בתוך החומר הדומם חיות נשמתית. מה שאין כן באסתטיקה היוונית שכל זה נעלם לגמרי. עיניים מתות ללא אור. זה כי זה, כי זה על פי חוכמה בלבד. אין להם מבט, נכון, נכון.
זה מותר לעשות?
לא, אסור. אבל צריך להבין, על מה דיברה התורה כשהיא דיברה על איסור עשיית פסלים? היא לא דיברה סתם. היא דיברה על כישרון מיוחד מאוד שהיה נמצא בסיאו במצרים. ובאמת מי שרואה פסלים מצרים רואה את זה. זה לא בולט. הולוגרמה, זה פרטים. וכן מצינו בזוהר יתרו ובבראשית רבה, דרש פרשה כ"ז, אמרו, כתיב, כי יש אדם שעמלו בחוכמה. אמר רבי יודן, גדול כוחן של נביאים שמדמים צורה ליוצרה, שנאמר, וישמע כל אדם בן אולי. אולי זה שם של תעלת מים בבבל, והנביא דניאל שומע כל אדם בן אולי. כל אדם זה הקול של הקדוש ברוך הוא היה. גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה. צורה מזה? זה האדם, מדמים אותה ליוצרה האלוהים. לכאורה היה צריך להיות כתוב הפוך. גדול כוחם של נביאים שמדמים היוצר לצורה. נכון? זה מובן השאלה? קודם כל, האם הוא מבין את השאלה? זה יקרה כדי להבר יפה. או שנאמר, לא, הם מכירים את היוצר, ומתוך כך הם מכירים את הצורה. כלומר, לעומת הפסוק שאומר, מבשרי אחזה אלוה, אצל הנביאים זה הפוך, מאלוה הכיר את בשרי. הם מתחילים מלמעלה. את מי שהם פוגשים תחילה זה היוצר, ומתוך כך הם גם יורדים אל העולם הזה להכיר אותו. הם מדמים צורה ליוצרה, וזה גדול כוחם.
כל נביא הגיע למדרגה?
כן, כן. פה נדבר על נביא נמוך מאוד, דניאל, כן? ואפילו הוא מדמים כוחה וצורה ליוצרה.
זאת אומרת שהוא מגיע לאהבה גדולה של האדם בגלל שהוא רואה את ה...
כן, הוא קודם כל פוגש פני מלך, ומתוך כך את האדם.
כן, אבל זאת אומרת שזה מעלה את דרגתו של האדם.
בסופו של דבר, כן. כן. מסופר למשל, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אז יש מדרש כזה, קצת הומוריסטי, אומר שהמלאכים היו עולים תחילה ואחרי זה יורדים. למה? הם, בתחילת המחזה, המלאכים ירדו מן הסולם, ראו את יעקב ישן. אמרו, אדם ישן, זה שום דבר. עלו למעלה, ראו את פני יעקב בכיסא הכבוד. אמרו, אז זה מעניין מאוד, ירדו לראות מזה. כן? עולים ויורדים בו.
איך זה קשור
לפסוק
הזה?
אדם. כל אדם בן אולי. וישמע, כל אדם בן אולי. נו. לאט לאט. אדם זה הצורה. וזה הקול של הקדוש ברוך הוא שם. והנביא אומר, שמעתי כל אדם. אז הוא מדמה את הצורה, את האדם, ליוצרה. מה? אולי זה שם מקום. יש מקום שקוראים לו אולי. כמובן. הוא אמר רבי יהודה ברבי סימון, איתלן קריה או חרן במחבר יתיר. יש לנו פסוק אחר עוד יותר ברור מן דן מזה שנאמר, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם. הנה עוד יותר, יחזקאל הנביא לא מפחד, אומר ארבע חיות יש: שור, אריה, נשר, אדם, ועל גבי המרכבה הזאת יש כיסא, ועל גבי הכיסא כדמות מראה אדם, הוא מראה כבוד השם. ובמדבר הבא פרשה יוטט, חוכמת אדם תאיר פניו. אמר רי, גדול כוחן של נביאים שמדמין דמות גבורה של מעלה לצורת אדם וכולי, עיין שם. וכן הוא בקהלת רבה סימן ח' פסוק א' ובתנחומה פרשת חוקת. ולכאורה ייפלא, כי אל מי תדמיון אל ומדמות תערכו לו. סוף הפסוק. כן, הרי בכלל מה זה שייך כל הדיבורים האלה? בדיוק היום למדנו במורה נבוכים, פרק א', ששטות גמורה היא לחשוב שלאלוהים יש צורת אדם וכדומה. אז למה הנביאים ככה מדברים? אומנם העניין כמו שכתבתי לאל, שכל השגתנו כביכול אותו יתברך שמו, הוא רק מצד התחברותו יתברך לעולמות וסדר מצב העולמות, והכוחות כולם מדיונים ותחתונים יחד בכלל מסודרים כביכול בכל פרטיהם כתבית קומת אדם. בסידור כל פרקי עברה וגידה וכל פרטי העניינים שבו מתחדותם אחד בחברו, שהוא כולם יחד בתוכו כל הכוחות והעולמות, כמו שנבר ליל בשער א'. הבנתם? פשוט. הקדוש ברוך הוא זה לא אדם. לא איש אל יחזב, הוא בן אדם ויתנחם. לא אדם הוא להינחם. זה לא בן אדם. גם לא צורת אדם אין לו. שום דבר. אלא, אנחנו מכירים אותו מצד אחד בלבד, את השם. אנחנו מכירים אותו מצד היותו בורא. מצד רצונו להתגלות. והרצון להתגלות מקבל צורה. בנוי לפי סדרה מסוימת של הרצון. אז אפשר במהלך הרצון לדבר על שערות הרצון, אוזניים של הרצון, אף של הרצון וכו'. והכל מסודר לפי תבנית האדם למטה.
מה?
למה לא? למה לפי תבנית האדם? לא משתמשים באדם. והאדם הוא הביטוי של כל הרצונות האלה. משל, למה הדבר דומה? לאדם שרוצה לבנות בית. אז יש לו כמה רצונות. יש לו רצון אחד כללי, שקוראים לו הרצון לבנות בית. זה רצון גדול מאוד. הרצון הזה כולל בתוכו מספר רצונות. הרצון להזמין מלט, והרצון לשלם לפועלים, וגם הרצון לעשות ביטוח נגד תאונות עבודה לפועלים. כל הרצונות האלה הם רצונות קטנים, כי הם חלק מן הרצון הגדול לבנות בית. כמובן, גם הרצון לשלם לפועלים, זה כולל בתוכו עוד כמה רצונות קטנים יותר. הרצון להוציא פנקס צ'קים, והרצון לקחת עט ולכתוב. ברור? כך שאפשר, וכל הרצונות האלה הקטנים, כוללים בתוכם עוד רצונות יותר מפורטים, שכולם, בסופו של דבר, כוללים בכוונה האחת הגדולה, לבנות בית. ברור? כך שאפשר לראות השתלשלות של רצון מתוך רצון, פרטי פרטים, כעץ גדול עם ענפים וענפי ענפים, הדעלים הקטנים, נכון? זאת אומרת שאפשר לתאר את הרצון לברוא כשיעור קומה שלם. ואיך זה נראה? זה נראה כדמות אדם. כי גם באדם יש תכנון, יש קודם כל מחשבה, גם עצה, ואחר כך הסתכלות בעיניים, שמיעה באוזניים, דיבור בפה, כלי המעשה, הנמוכים יותר וכו'. כל שיעור קומת האדם בנוי כתוכנית עבודה שלמה. כגילוי של איזשהו רצון. זה הכוונה. ואז אפשר להיכנס לפרטי פרטים, השערות כאן והציפורניים שם. כל זה גם אפשר להיכנס. מכנים
את זה, את הרצון הגדול הזה, בשם חפץ, וגם הרצון של
אותה חפץ? לא, החפץ דווקא זה הרצון המתגבש, שנעשה חפץ.
וגם חפץ למעשה.
חפץ. זה רצון שכבר זה יותר חזק, לא, זה יותר ממשי. זה חפץ, חפצים. כן? רצון זה תנועה. כל דבר אתה יכול להפוך, אם תרצה.
אמרת אותו שהאדם?
בתחילה זה הרצון. כן, מה שגורם לרוץ. כן.
אז שהאדם זה חלק מהרצון? הגדול?
כן, אפשר לומר, כל הרצונות של ריבונו של עולם מתגלות, מסודרים בתבנית של גוף האדם. ולכן אומר המהר"ל מפראג, צלם אלוהים זה גוף האדם. למה? כי כמו שהקדוש ברוך הוא יש לו מידת החסד, מידת הדין, אז כבר באדם יש יד ימין, יד שמאל. כן? שמאל דוחה, ימין מקרבת. זו תכונה של מידת החסד ומידת הדין בגוף האדם.
ולכל...
וכך אפשר להסביר כל גיד וגיד של נפש האדם.
פה, יש שם שום מימות של האדם שלהם את המידות.
אז כאן זה בדיוק הפוך. המידות מסבירות את גוף האדם.
אז הוא מגיע לכך...
זה בדיוק הפוך. אז מה מתחיל במה? אז הרמב״ם מסביר בצורה רציונליסטית, זה יד. מה שאתה רואה כאן זה יד. משל, למה הדבר דומה? אפשר לדמות, גם הקדוש ברוך הוא, כשהוא עושה משהו, קוראים זה יד השם. המקובלים אומרים הפוך, וגם רבי חיים וולוז'ין בכללה. יד יש באמת למעלה. ומתוך זה משתלשל בהשתלשלות רבת סיבוכים גם יד האדם בסוף. אתה? זה כל ההבדל. וזה בכלל הרבה יותר הגיוני, בגלל שזה פותר אותנו מפרשנות סימבוליסטית של פסוקי התורה. לא צריכים את זה.
ההקבלה היא חד-חד ערכית.
נכון.
אז אם ככה מספר המידות של הקדוש ברוך הוא מוגבל.
תרי"ג. כן, יש גבול למה שהוא רצה לגלות. אבל גם במה שרצה לגלות, גם בדבר המוגבל הזה, יש בלתי מוגבל נסתר, כמו שהאדם. זה לכאורה מוגבל מאוד אדם. אבל אין חקר לאדם.
מה, זהו, זה הנקודה. זאת אומרת, אין חקר לאדם, אבל אנחנו יודעים שלאדם יש צורה מוגבלת.
יש צורה מוגבלת מצד מה, ואין סופיות מצד מה.
ואין
סופיות
של האדם.
בנשמה, כמובן.
למה אין שוף לדבר?
איפה
מי אמר שאין שוף לדבר? לא נכון. שתדעי שהאסטרונומיה המודרנית לא אומרת לך את זה.
היא לא אומרת
את זה? לא, היא אומרת כן שיש שוף לדבר, בוודאי.
כי היא מבלת.
נכון, אבל היא התיאוריה התלמודית. זאת אומרת, לא חייבים לקבל את הטיעון הזה.
ניצוצות ניתזים. כן. כן.
אז מה אומר?
בבקשה, מה השאלה?
לא, מחכים שתאמר משהו.
מה?
הפשטה מסוימת, משל מסוימת.
מה?
התיאורים של מקובלים, יד...
לא, זה בדיוק העניין, שזאת האמת. רק שאנחנו לא יודעים מה זה יד של מעלה. רוצים קצת להבין, יש יד של מטה. זה הכוונה. בסדר? אז מה שאומר כאן, אומנם העניין, כמו שכתבתי, מה? לא, זה על פי התוצצות, ממעלה למטה. גדול כוחם של נביאים, נאמר, לא של חכמים. אומנם העניין, כמו שכתבתי לאל, שכל השגתנו כביכול אותו יתברך שמו, הוא רק מצד התחברותו יתברך לעולמות. וסדר מצב העולמות, והכוחות כולם, העליונים ותחתונים יחד, בכלל, מסודרים כביכול בכל פרטיהם כתבנית קומת אדם. בסידור כל פרקי איבריו וגידיו וכל פרטי העניינים שבו, והתאחדותם אחד בחברו, שהוא כוללם יחד בתוכו, כל הכוחות העולמות, כמו שנדבר לאל בשער א'. והוא, זה עכשיו עבר, לא? והוא עניין השיעור קומה נזכר בדבריהם ז"ל במדרשים. מה זה שיעור קומה? יש ספר כזה, שיעור קומה, מתאר כל פרטי פרטים של הגוף של הקדוש ברוך הוא. איך אפשר להגיד כזה דבר? צריך לשרוף ספר כזה. לא צריך לשרוף. הספר מדבר על הרצון של הקדוש ברוך הוא להתגלות. הרצון הזה מסודר כתבנית פרקי עברי האדם, גידיו וכו'. והם בעץ חיים, שער עיגולים ויושר, ענף ב' וג' וד', שם, בסוף השער, ברש מהדורת עניינה. וכתב שם, שזה רמז הכתוב, ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים. ואין עוד, ברש שער הצלם, ושער ציור עולמות הביאה שם. ועצמותו התברך, מתפשט ומסתתר בתוך כולם ומלאם, והוא נשמת הדילון, מה שאתה שאלת. אז זה אולי מוגבל? לא. בתוך המוגבל הזה מסתתר הבלתי מוגבל. זה כמו ביטוי של ספר יצירה. עשר שאין להם סוף. אז איך, אם אין להם סוף, איך עשר? כי אתה, עשר כפול, אתה יכול לחלק כל אחד מהעשרה לעשרה, אז יש לך מאה, וכו', עד אין סוף.
ולכן הקבלה יכולה להיות אחד ערכית.
כן, בדיוק. כביכול, כן, הנשמה מתפשטת ומסתתרת בגוף האדם, ולכן הורשנו לתארו יתברך על זה האופן. וגם הרמב״ם, הרמב״ם ז"ל כתב במורה בפרק ע"ב מחלק ראשון, שכל זה העולם בכללו נקרא שיעור קומה. כן, כתב את זה. ושהוא יתברך הוא נשמת העולם. כן, הנשמה לגוף האדם, היבן שם. שם רק יש שלושה הבדלים. כן, הרמב״ם אומר, זה כמו הנשמה עם הגוף, אבל יש שלושה הבדלים. ודבריו ז"ל ראויים למי שאמרם, שכן מבואר בזוהר. תולדות, קוף למד דלת, עין גימל, עין שם. ומדבריו, זה יפה מאוד איך שהוא לוקח את הרמב״ם, הופך אותו למקובל. ומדבריו ז"ל נשמע לדידן, לעניין סדר כלל העולמות כולם יחד. ושגורה בפי חז"ל שהאדם הוא יקונין ודיוקן מלכו של עולם יתברך שמו, כמו שאמרו בסנהדרין, לא תלין נבלתו כי קללת אלוהים תלוי. כן, ידוע, כשהורגים מישהו בבית הדין, אז צריך לתלות אותו. כן, לא תמיד, אבל יש משכלים שנתלים. אבל לפי ההלכה, אסור להשאיר אותו אחרי השקיעה. כן, לא תלין נבלתו על העץ. לכן מה שהיו עושים, היו תולים אותו 5 דקות לפני השקיעה, ומיד מורידים אותו. כן? תניה, והשמה והתורה אומרת, למה לא תלים נבלתו? כי כללת אלוהים תלוי. זה ביזוי לאלוהים שאדם נשאר תלוי. למה זה ביזוי? כן? תניה אמר רבי מאיר, משלו משל, למה הדבר דומה? לשני אחים תאומים. אחד מינוהו מלך, ואחד יצא לליסטיות. ציווה המלך ותלאוהו. וכל הרואה אותו, אומר המלך תלוי. ופרש רש"י, אף אדם עשוי בדיוקנו של מקום, ובשמות רבה, פרשה למד, מכה איש ומת, וגומר, משל לאדם שכיפח איכונית של מלך, אמר המלך, לא קראת, שכל מי שהוא נוגע באיכונית שלי, הוא עבד? כך אם הרג אדם נפש, כאילו הוא מעביר איכונית של מלך. רוצה לומר שסיים בסעיפי דקרא הטעם על זה כי בצלם אלוהים עשה את האדם.
מה זה איכונים?
איכונים זה דמות, ציור. טוב, אנחנו עוברים עכשיו ללמוד את...